כעת אנחנו עוברים למלחמה. והרב מחדש לנו כאן איזה חידוש גדול מאוד. יש, בתוך ספר אורות יש פרקי מלחמה, ובעצם אפשר לקרוא להם אורות המלחמה. לכאורה מלחמה זה דבר לא טוב. יש הרוגים, יש פצועים, יש נזקי ממון. מה טוב במלחמה? מלחמה זה הרס, מלחמה זה חורבן. זה דבר שלילי. והרב מלמד אותנו שיש אפשרות להסתכל אחרת על מלחמה. שיש למלחמה תפקיד בעולם. אני זוכר שלפני מלחמת ששת הימים, כשהיו כמה שבועות של מתח שמא תפרוץ מלחמה, בעקבות הכניסה של הצבא המצרי לסיני, בניגוד להסכמים שהיו בין ישראל למצרים, שלא יהיה צבא בסיני, הצבא המצרי נכנס לסיני בדיוק ביום עצמאות, ומגיוס כללי ומתח גדול מאוד שעומדת לפרוץ מלחמה, ואף אחד לא רצה את המלחמה הזאת. אף אחד לא רצה. מצד שני, לא יכלו לעמוד מנגד ולתת לצבא המצרי להתקרב לגבול הישראלי, כי זה סכנה. אבל אף אחד לא רצה את המלחמה. והממשלה בעיקר היססה מאוד ולא רצתה בשום פנים להיכנס למצב הזה של מלחמה, וחששו מעשרות אלפי הרוגים. הכינו מקומות קבורה בכל מיני גנים, בגן בירבור בתל אביב, גן מאיר, חשבו מי יודע, חששו שתהיינה הפצצות אוויריות על תל אביב, ויהיו הרבה הרוגים. וכולנו, גם אנחנו בישיבה, אני הייתי עזרם בישיבת מרכז הרב, וכולנו רצינו שהמלחמה לא תפרוץ. אני זוכר שאני בתור רם, לשיעור שלי, אני אמרתי שמצב הזה של המתח, שאתה לא יודע מה יהיה ליום, מה יהיה מחר, ואני יודע שחתי ילדה אז לפני חתונה, והוריי אמרו לי שאני אקנה חליפה, הם רוצים לקנות חליפה לקראת החתונה. הייתי יודע, מבח צעיר, רם צעיר. אז חשבתי בליבי, מה? ואז היה כדי לקנות חליפה, היו צריכים למדוד פעם אחת ועוד פעם, כי עשו, לא היו מוכנות, חליפות מוכנות, והזמנות. חשבתי, מה אני אלך להזמין? המלחמה פורצת, אף אחד לא יודע מה ילד יום. לא היה שום טעם, פתאום שום דבר לא היה כדאי לעשות, כי לא ידעו מה יהיה. גם נתתי שיעור בישיבה על הנושא הזה, אמרתי להם, פה אנחנו רואים שפתאום איבדנו את הקרקע מתחת רגלינו, ואנחנו לא יודעים מה עומד להתרחש, והמתח הוא עצום, ובנו שם עשה ככה קצת זעזע, ופתאום כל המציאות שלנו נתבלבלה. זה מראה את מי אנחנו, שאנחנו קטנים, ושאנחנו לא הכל בידינו, ובוננות חדשה של אמונה. והמתח הלך וגבר, תלמידי הישיבה ביקשו שהרב ציודה יבוא לדבר על המצב בישיבה. בא הרב ציודה, וגם אני השתתפתי, באתי לשמוע מה הרב ציודה יגיד, והוא אומר, מלחמה לך תחילה. בעל מלחמות, זורע זקות, מצמיח ישועות. מהמלחמות צומחות ישועות. ועשה חלבון שכמה מלחמות שהיו בעבר, מכל מלחמה צמחה ישועה. מלחמת העולם הראשונה, בעקבותיה בהצהרת בלפור, והמנדט על ארץ ישראל, שזה בעקבות זה קם אחר כך מדינת ישראל. וכן כל מיני משברים שהיו מלחמות, מזה אחר כך צמחה התחדשות חדשה. זה היה לפלא, כי התחושה הכללית הייתה שימצאו פתרון ולא יצטרכו שתפרוץ המלחמה חלילה. באותם הימים, לחבר שלי, חבר, אתם מכירים אולי, שמעתם עליו, הרב פילבר, הלך לדבר עם הנזיר. וזה היה כבר כמה ימים לפני המלחמה, פחות משבוע. שבוע היה, מקודם היה סכסוך בין המצרים ובין הירדנים, והיה ביניהם ברוגז כזה, לא היה קשר. היה אפילו כמתח ביניהם. שבוע ימים, כי המתח גבר, עבר שבוע, שבועיים, פתאום השונא המשותף יחד אותם, ומלך ירדן חוסיין נסע לנצר, למצרים, ועשו הסכם, חתמו ברית, שהם מאוחדים יחד. אם יפרוץ משהו, שניהם ביחד לוחמים בישראל. אז הרב פילבר, כמו שסיפרתי, הלך לנזיר, אז הנזיר אמר לו, מקודם לא ידעתי מה יעשה לנו עם המצרים. כי כאן אנחנו הר הבית כאן על ידינו, והוא לא בידינו, זה אנחנו צריכים. עכשיו שחוסיין נעשה למצרים, עכשיו אני מבין את הכל. הולך עכשיו להתרחש כאן משהו, אני מבין, זה כבר קשור כאן בירושלים והר הבית. לא עברו כמה ימים. אני כמובן שמקודם, כיוון שאני מספר לכם על האירוע, אני בעיקר רציתי לדבר על זה שהרב ציודה פתאום שינה לנו את המבט. אבל כמובן אתם יודעים את הסיפור שביום העצמאות, באותו יום העצמאות, אז פתאום הרב ציודה נתן שיחה מאוד מיוחדת שלא הייתה רגילה. כל יום העצמאות הרב ציודה היה בא זורח, שמח, חגיגי. מי שלא ראה את הרב ציודה ביום העצמאות לא ראה שמחה מימה. הוא היה ככה יום הגדול. ובאותו יום העצמאות, כמובן גם אני הייתי שם, את הרב ציודה פותח, הוא אומר וככה באיזה צער, לא יכולתי להסכים. אז באותם הימים, לא יכולתי, לא, הוא מספר, באותם הימים מתכוון בעצם ליום ההכרזה, ליום החלטת האום על מדינת ישראל. זה בעצם הייתה החלטת החלוקה, לחלק את הארץ לשתי מדינות. את ארצי חילקו, מה פתאום ביום העצמאות הרב עושה דברים עצובים? זה לא מתאים לארציות. היום העצמאות זה יום הכי שמח. צעקות נוראות, את ארצי חילקו, לא יכולתי לשמוח. איך יכולתי לשמוח? את ארצי חילקו, איפה חברון שלנו? איפה יריחו שלנו, איפה שכם שלנו, איפה עבר הירדן שלנו? אז מה עשית? יום עצמאות, כאן יש לנו מדינה. ממש לא היה מובן. צעק נורא נורא. ואחר כך הוא אומר, ואז בא רבי יעקב מוישה, והתייחדנו ביחד בחדר של הרב קוק, ברחוב הרב קוק. ישבנו וחשבנו, ישבנו, אמרנו, מת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. צריך לקבל את זה. בדיעבד. כך הוא תראה את ההרגשה שהיה ביום, באותם הימים של ההחלטה על הקמת המדינה. ולמחרת בבוקר, פתאום נודע שהמצרים הכניסו את הצבא המצרי לסיני, והתחיל מתח. אז אנחנו בישיבה אמרנו, הרב ציודה עשה שערה בשמיים, הוא אומר איפה יריחו, איפה שכם, נהיה שערה, נהיה מתח, כולם מתח. אחרי שלושה שבועות יריחו ושכם וחברון בידינו. זה היה ממש כמו, לא יומן כי סופר, זה אילו הרגיש את העצמה של החיסרון ואת הזעקה של הפנימית של האומה שאי אפשר בלעדי זה. אז כפי שסיפרתי, הוא בא לישיבה ואמר, בעל מלחמות, זורע זקות, מצמיח ישועות. כל ישועה דרך מלחמה. צריך להיות זעזוע. והנה, זה בעצם מה שאנחנו נלמד כאן בפרק הזה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את זמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, בעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. מלחמה יש בעולם, בעיקר עניינה של המלחמה, את זמיר, זמיר זה לזמור, כן, לחתוך. חותכים את, את הדברים המיותרים, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, וכשהרשעים נכחדים מן העולם, שאין רשות בעולם, העולם מתבשם. ואז, כיוון שהעולם מתבשם, כל התור נשמע בארצנו. אבל, הרי יש לא רק רשעים שמתים במלחמה, יש גם צדיקים שמתים. היחידים, הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת צדיקים המחפרת, ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. אני אסביר את הדברים הללו. גם, כלומר, גם מיתת צדיקים יש לה תפקיד, תפקיד לחפר. אנחנו לומדים את זה. שמיתת צדיקים בכפרת, זה גמרא במועד קטן. למה נסמכה פרשת מרים לפרשת חטאת, חטאת לפרשת אדומה, לפרה אדומה. לומר, מה פרה אדומה מכפרת? אף מיתת צדיקים מכפרת. כלומר, מיתתה של מרים מכפרת כמו פרה אדומה. תוספות שם שואל, איפה ראינו שפרה אדומה מכפרת? בעצם פרה אדומה היא מטהרת, והיא לא מחפרת. אז הוא מסביר, על פי משל, של חזל אומרים, שבה פרה אדומה זה כפרה על חטא העגל. כי העגל הוא הבן של הפרה. וכשהעגל, כשהבן של השפחה מלכלך, אז האמא שלו מנקה את הלכלוך. אז הפרה אדומה היא מנקה את הלכלוך של העגל, עגל הזהה, שעשו ישראל. רעיון כזה. אחר כך בא המהר"ל ומסביר את זה בעומק בפרשה שם, פרשת חוקת ועוד פרשנות. אבל על כל פנים, מיתתם של צדיקים מחפרת. איך היא מחפרת? מה? איך היא פועלת הכפרה הזאת? אומר הרב, עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. כלומר, כשצדיקים מתים, הנשמתם עולה למעלה. הרשעים, נשמתם יורדת למטה. אבל צדיקים שהם מתים, נשמתם עולה למעלה. אל מקור החיים. כל החיים מתמלא, ואחר כך באה התפרצות של שפע, של חיים, של תיקון כתוצאה מהעלייה הזאת. זה דומה בעצם, אם דיברנו כאן על עת הזמיר הגיע, אז אתם יודעים ש כשזומרים את העצים בחורף, אז זה מביא אחר כך התפרצות של פריחה חדשה באביב, בצורה חזקה מאוד. אם לא זורמים את העצים, הגידול אחר כך הוא לא באותה עוצמה. מגיע השביעית, אי אפשר לזמור לפני השביעית. למה? מפני שיש זמן לזמירה. ואני פעם תעניינתי בדבר למה, אז הסביר לי ניר אלוני, אתם מכירים אותו? אבל הוא אמר לי שבחורף יש כל כוחות הצמיחה שבעץ, הם יורדים מהענפים אל הגזע, אל השורשים. הם מתכנסים. והענפים בעצמם מתמעט את החיות. גוזמים את העצים, ואז יש הצטברות של כל הכוח הצמיחה שבעץ, הוא בעצם כאילו התרכז בתוך הגזע, במרכז העץ, וגוזמים את הענפים, ואז יש התפרצות כפולה ומכופלת בשעת הצמיחה, אחר כך באביב, בשעת הצמיחה, התפרצות מיוחדת. זאת אומרת, זו תופעה שלא רק קורית בעולם הצומח, אלא בכל המציאות כולה, שיש תקופות כאלה של מין התכנסות, וההתכנסות היא גורמת אחר כך להתפרצות יתר, לכפולה ומכופלת, כי היה ככה הצור, הכוח הזה הצור, ועוד אם גזמו את העץ, אז הוא לא יכול לצאת, אז הוא מתפרץ בענפים חדשים. לא יכול, מה שהתרכז מקודם, לא יכול לצאת, כי חתכו את הענפים שהיו קיימים, ועד מה התפרצות של ענפים חדשים בכפל כפליים. ככה באופן רוחני, כשיש איזה משבר, כשיש איזה נטילת חיים של אנשים שהרויים לחיות, אבל בעקבות המאום, מאיזה סיבות שהם צדיקים נלקחו מהן החיים, הכוח שלהם עולה אל המקור, ואחר כך מופיע בכפל כפליים בתוך המציאות. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה לכלל בניין העולם בכל הרחב ומובן. אלה דברים עמוקים. אבל ככה זה. זאת אומרת, שכל מה שקורה בעצם בסופו של דבר מתגלגל לטובה. זמיר הרשעים זה לכתחילה. זה טוב מאוד, ככה צריך להיות. כי אין מקום לרשות ולרוע בעולם. וצריך לבטל את הרוע הזה. והעולם מתבשם. וגם היחידים שנספים בלא משפט, הצדיקים, בסופו של דבר, נגרם אחר כך חוזק מסוים. אפשר גם להסביר את זה באופן יותר פשוט, באופן יותר פסיכולוגי, לא לגבי הנשמות שהנשמות עולות למעלה, גם אנשים שמתמודדים עם קשיים, שבעצם הם כאילו צריכים להתכנס בתוך עצמם כדי להתגונן מפני הקשיים, ואחר כך זה נותן להם כוחות חדשים, שאולי בלי המשבר לא היו הכוחות האלה יוצאים מן הכוח אל הפועל. כל משבר תפקידו בניין. אין מטרה בעולם למשברים. זה לא מטרה. המשברים הם לבנות. לבנות כוחות חדשים, להעצים את הכוחות. כבר דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. זה גם באופן אישי כל אחד ואחד. וגם ציבור. ציבור שנתקל בקשיים וכאילו מחצים אותו, פוגעים בו, בסופו של דבר תבוא התפרצות כפל כפליים. ככה אני אומר גם לגבי מה שהיה בגוש קטיף. אין ספק, וכל הקשיים שאנחנו מתמודדים הם קשיים בונים. ברור שצריך להיאבק בהם, ולא להגיד כיוון שזה בונה, אז בואו קשיים נוספים, כן? כי כל קושי בונה. כי איך זה בונה? כשנלחמים בקשיים זה בונה. הם באים ואנחנו נלחמים בהם. ועל ידי זה נבנים כוחות חדשים. הצורך להתמודד עם קושי הוא בונה כוחות. אז זה עניינה של מלחמה. מלחמה היא בעצם באה לשנות את המציאות ממה שהייתה מקודם. לזעזע אותה ואחר כך כתוצאה מהיציאה מהשגרה, מהסדר, להתחיל סדר חדש. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה או הצפייה לרגלי משיח שבא. זאת אומרת, זה מה שאומר הרב, מלחמה מתרחשת, העולם כאילו הזדעזע, המציאות השתנתה, ועכשיו כאילו מתחילים התחלה חדשה. וכשמתחילים התחלה חדשה, אז באמת העולם מתחדש ברוח חדש. ואין כל ספק שבמלחמות העולם הגדולות, אנחנו יכולים לבחון את הדבר הזה. אחרי המלחמות, יחסים אחרים בין האומות, יש איזה שלב של התקדמות. לא מושלם. ואנחנו באופן מסוים, כמו שאמרתי, בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה הכרזת בלפור, כי עם ישראל הוא עומד במרכז העולם. אז דברים כלליים שמתרחשים בעולם הם קשורים בעם ישראל, ואחריכם, אחרי מלחמת העולם השנייה, קמה מדינת ישראל. אחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם. ורגלי משיח מתגלים ביותר. רגלי משיח, פירושו של דבר, שלב של התקדמות, רגליים, לא מתגלה המשיח. משיח עתיד להתגלות כולו, לא רק הרגליים. אבל יש כבר סימנים של הפסיעות שלו. רואה, כן. עקבת דמשיחה. רואים עקבים הולכים כאן, רואים המשיח מתחיל להופיע. אבל בשלבים ראשוניים, כל מיני מדרגות יש בזה. רגלי משיח מתגלים ביותר. תיקונו של העולם זה כשיבוא המשיח מהופעה מושלמת.
מה דווקא
מתגלים
כאילו
העקבות הרגליים? זה מה שאנחנו מסבירים. מה פירוש רגלי משיח? רגלי משיח זה תיקון, תיקון חדש של העולם. העולם, התיקון העולם זה הגאולה השלמה. ואם יש התחדשות בעולם, זה רגלי משיח מתגלים. מתחדש העולם באיזה שלב. כבר חז"ל אמרו לנו על מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. בזמן אברהם אבינו. אם ראית מלחמות בעולם, צפה לרגליו של משיח. שם היה מלחמה, בא אברהם אבינו ועלה שלב. הוא ניצח את ארבעת המלאכים כדי להציל את לוט, אבל כל פנים זה לא היה סתם ניצחון והצלת לוט. זה היה שלב חדש של הופעת אברהם אבינו בעולם. חז"ל אומרים במדרש שבעצם המלכים הללו התכוונו להגיע לאברהם אבינו. בהתחלה הם רצו לפגוע בית כל הסביבה שלו כדי שהוא יישאר בודד. ואחר כך הם יבואו להילחם עם אברהם. אלה ארבע מלכים כאילו מארבע כנפות הארץ. יש כאן איזה סמליות כזאת. כאילו העולם נגדו של אברהם. אברהם הוא בא עם שורה חדשה, עם קריאה בשם השם. העולם לא בשל הזה, לא רוצה את זה. זה מפריע לו, השקפת העולם הזאת. הוא מפחד מפני ההתפתחות וההתרחבות של הדרך הזאת, שהיא תפגע בהשקפת העולם האלילית שלו. והעולם מנסה ללחום באברהם. אז הוא הולך בתחנה ולוחם בכל הסביבה שלו כדי לבודד אותו, כדי ללחם בו. אז אברהם מנצח את ארבעת המלאכים, בעצם הופעה חדשה של שם השם בעולם. כבר איזה תהליך חדש של גאולה. הגאולה היא לא מתחילה עכשיו. הגאולה התחילה מזמן שנברא העולם. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. נברא העולם, משיח קדם לעולם. ומאז שהעולם נברא, העולם הולך לכיוון הגאולה. הדרך לגאולה עוברת כל מיני שלבים וגם משברים. אבל בעצם כל העולם כולו הוא בתהליך אחד ארוך של גאולה שלמה. כל מלחמה והתחדשות אחרי המלחמה היא עוד שלב בגאולה. המלחמה הגדולה, שלב יותר גדול. מלחמה עולמית, זה שלב מאוד גדול. אנחנו לא יודעים להעריך את זה, כי אנחנו, האחות שלנו הן חיצוניות. אנחנו לא יודעים להעריך את מה פירוש הדבר הזה, שהאומות מחליטות לתת לעם ישראל אפשרות להקים מדינה בארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות. ההחלטה הזאת, איזה משמעות גדולה יש לה? היא הייתה החלטה בלבד, עוד לא היה יישום שלה. האנגלים תפקידם לקיים את ה... לממש את ההחלטה הזאת, אבל הם מצמצמים את האפשרויות ודווקא מונעים את ההתפתחות של ההחלטה הזאת. אבל כל פנים, החלטה. החלטה של האנגלים בהסכמת כל האומות. יש הכרת האומות בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל. זה דבר עצום ואדיר. מלחמה שלמה יכולה לגרום את הדבר הזה. נראה לנו מה התוצאה כל כך קטנה ממלחמה כל כך גדולה ואיומה. לא, התוצאה יותר גדולה מהמלחמה. כאן התחיל שלב חדש של תהליך גאולת העולם. תהליך עלייתו של העולם כולו למדרגה העליונה. אז זה התחיל בפנים, וזה מהלך שהולך לקראת הגאולה הגדולה. לכן השלב הזה הוא עצום ואדיר. וכמה שתהיה גדולה המלחמה, היא לא כל כך גדולה כמו התוצאה הגדולה שיצאה ממנה. כך אותו דבר מלחמת העולם השנייה, שהייתה איומה ונוראה, ואין מילים להגיד לשואה הנוראה שעברה עלינו, אבל מה שהביאה אלינו עוד יותר גדול, ואנחנו עדיין לא מבינים את זה.
יש עניין הזה לעשות מלחמות?
לא אמרתי לא ליזום לכתחילה, או אולי מלחמת מצווה, אבל לא ליזום. כל משבר הוא לא לכתחילה, אבל בדיעבד הוא לכתחילה. כלומר, אנחנו לא יוזמים את המשברים. היינו רוצים ללכת ישר למעלה, בלי לרדת למטה וכלל לא. אבל יורדים, עולים יותר מהר. אם עולים, עולים לאט לאט. אם יורדים, אז זה בבת אחת. וכמו אם יש לאדם בעין תבלול, וצריך לטפל בו. אפשר לטפל עם משחות 3-4 שנים, לאט לאט זה ירד. אפשר לעשות ניתוח כואב, אבל כעבור שבועיים הוא בריא. אז המלחמה היא ניתוח, אבל מקפיצה את האדם בקפיצה. והתהליכים הם אלוקיים, ואנחנו צריכים רק, אנחנו לומדים אותם, מסתכלים עליהם. לימד אותנו הרב, כל מה שקורה בעולם, הכל לטובה. כמה לפעמים.